שיעור לתשבב ניסן בשנה פשוטה. בפרק מ' בתניה, השיעור מתחיל בדף נוני עמוד א' בשורה הראשונה למעלה, אבל בתפילה וכוונה. השיעור מסתיים בדף הבא, דף נונבב עמוד א', בסיום הסוגריים לשורה השנייה מלמעלה במילים כמו שכתוב בפרי עץ חיים.
אבל בתפילה וכוונה ותורה בכוונה לשמה, אבל אם יהודי מתפלל עם כוונה לשמה, אם יהודי לומד תורה עם כוונה לשמה, אז הרי הכוונה מתלבשת באותיות. למרות שיש כאן אותיות גשמיות, אבל הכוונה מתלבשת באותיות. מה זה נקרא מתלבשת באותיות? איך אפשר להבין את המשפט הזה בצורה פשוטה? פשוט מאוד. אדם מדבר עם רגש. איפה הרגש נמצא? בלב. אבל רק בלב? האם האותיות, המילים שאדם מדבר בצורה קרה והגישה, ולידו יבוא אדם יגיד את אותם דברים, אבל עם חיות, עם רגש, עם אכפתיות. שומעים אחרת את האותיות. זה משפיע אחרת על הבן אדם. דברים היוצאים אל הלב, יחסים אל הלב. אתה שומע את הדברים אחרת. למה אתה שומע את זה אחרת? המילים הם אותם מילים. כי הרגש מתלבש באותיות. אז אם הוא מתלבש באותיות, אז האותיות הגשמיות מאבדות מגשמיותן, ועיקר עניינם הופך להיות הרגש, ואז אתה כבר לא שומע אותיות, אתה שומע את הלב, אתה שומע את הפנימיות. אז איך זה אם יהודי מתפלל בכוונה, או לומד את התורה בכוונה לשמה, הרי הכוונה מתלבשת באותיות הדיבור. למה היא מתלבשת באותיות הדיבור? הועיל והיא מקור ושורש להם. כי הרגש הוא השורש לדיבור. למה אתה מדבר עכשיו? למה אתה לומד? למה אתה מתפלל? כי יש לך אהבה לקדוש ברוך הוא. יש לך רגש. אז לכן הרגש מתלבש באותיות. שמחמתה ובסיבתה הוא מדבר אותיות אלו. אז המילים באותו רגע את האלם והסתר שיש בעולם הזה, זה ירד כבר מעצם הדבר שהוא אומר תורה. הצמצום שיש בעולם הזה ירד עם הרגש שהוא יכניס בדבר, זה כבר לא דבר גשמי, זה דיבור גשמי שאיבד את גשמיותו, כי הרגש רומם אותו להיות רוחני. הועיל והיא מקור ושורש להם, שמחמתה ובסיבתה הוא מדבר אותיות אלו, לכן היא מעלה אותן עד מקומה. לכן הרגש מרומם את האותיות. לאן הוא מרומם את האותיות? למקומה, למקום של הרגש. מה זה המקום של הרגש? אז זה דיברנו בפרקים הקודמים, תלוי לאיזה רגש מדובר. אם זה רגש של אהבה ואירה טבעיים, או זה רגש של אהבה ואירה שכליים, או זה רגש של צדיק שהוא בבחינת מרכבה, אז תלוי מה יהיה מקומה, תלוי באיזה רמה של רגש. אם זה אהבה ואירה טבעיים, אז היא יעלה ללוקות של עולם היצירה. אם זה רגש של אהבה ויראת שכליים, אז היא יעלה ללוקות של עולם הבריאה. ואם זה מרכבה וביטול ללוקות, אז עולם הצילות. וזה מה שאומר מיד. מה זה עד מקומה? ביות ספירות זה יצירה או זה בריאה. במה זה תלוי אם זה יהיה ביצירה או זה בריאה? לפי מה שהיא הכוונה. תלוי באיזה רמה היא הכוונה. אם זה בדחילו ורחימו שכליים, אז זה שייך לעולם הבריאה. או טבעיים שזה שייך לעולם היצירה. חולי כנל. מה זה החולי? מה הוא מוסיף חולי? יש מכתב של הרבי באגרות קודש שמישהו שואל אותו מה זה החולי הזה, והרבי, הוא הציע איזה רעיון, והרבי דוחה את הרעיון שהוא הציע מסיבות שכתובות שם, והרבי אומר לו החולי הזה זה בא לרמז לדרגה העליונה יותר של עולם העצילות. אבל למה הוא כותב את זה בחולי? למה הוא לא כותב את זה במפורט? כי אדמו"ר הזקן אמר כבר בדף נון ג' לעמוד א' למטה, וכשהוא דיבר על הדרגה הזו של עולם העצילות, אז איך היה לשון? אין לנו עסק בנסתורות שהם צדיקים הגדולים שמבחינת מרכבה. אנחנו לא שייכים לדרגות הללו, לכן אנחנו לא מדברים על זה. אז גם פה, כשהוא רוצה לרמז על זה, אז הוא אומר חולי כנל. יש גם דרגה שלישית כנל, כמו שהזכרנו אותה, אבל זה לא עניין להאריך בזה, כי אין לנו עסק בדרגות כאלה גבוהות, כי זה צדיקים מאוד גבוהים. נכון, ספר של בינונים, נכון, אתה צודק. ושם, ובמילא, אשר היהודי לקח את הרגש, השתמש עם הרגש, אם זה טבעי או שכלי, והלביש את זה בתפילה, הלביש את זה בתורה, וגרם לזה התרוממות למעלה, ושם מאיר ומתגלה אור אין סוף ברוך הוא, שהוא רצון העליון ברוך הוא, המלובש באותיות התורה שלומד ובכוונתן, או בתפילה או בכוונתה, או במצווה או בכוונתה. מה הייתה כאן פה בנקודת התשובה לשאלה? מה הייתה השאלה? הרי המצוות שיהודי מקיים זה רצון העליון. הרי התורה שהוא לומד זה החוכמה האלוקית, מה צריך את הכוונה שלו. אז הוא אומר, אתה צודק שהמצווה זה הרצון העליון, אבל אם הוא יקיים את המצווה בצורה יבשה, בצורה גשמית, אז יישאר משהו מצומצם, והרצון העליון לא מתלבש במשהו מצומצם. הוא מתלבש בצורה מצומצמת, אבל זה לא יתגלה פה הרצון האלוקי בדרגה העליונה שלו. אם הוא רוצה שיהיה פה גילוי רצון העליון, תרומם את זה לעליון. איך תרומם את זה לעליון? עם הכוונה, עם הרגש. מה? וכולי, כן. וזה מה שהוא אומר, להתגלה פה הרצון העליון. הרצון העליון מתלבש או באותיות של התורה שלומד ובכוונתן, או בתפילה או בכוונתה, או במצווה או בכוונתה, בהערה גדולה לאין קץ. זאת אומרת, גם לפני שהוא קיים את המצווה, יש פה את הרצון העליון. יש תפילין, זה רצון העליון. יש תורה, זה רצון העליון, אבל הרצון העליון בתפילין הגשמיים, בלי רגש, נמצא פה בצמצום גדול. ובתורה זה בצמצום. אבל כשיהודי מכניס בזה את הרגש, אז זה מאיר בהערה גדולה לאין קץ, מה שלא יכול להאיר ולהתגלות כלל בעוד, בעוד האותיות והמצווה בעולם הזה הגשמי.
כל אחד לפי דרגתו.
ודאי. כל אחד לפי דרגתו, לאיזה דרגה יתגלה פה הרצון האלוקי. אבל אם לא יכניס בזה שום דרגה, שום רגש, זה יהיה יבש לגמרי, אז יישאר גשמי. אם זה גשמי, אז לא יכול להאיר ולהתגלות כאן הרצון האלוקי בדבר הגשמי. הוא נמצא, אבל לא בגילוי. לא מינה ולא מקצתה. שום כלום, שום גילוי והערה מהרצון העליון לא יכול לבוא ולהתגלות במצווה או בתורה אם זה בלי הרגש הפנימי. עד את קץ הימין שיתעלה העולם מגשמיותו ונגלה כבוד השם וגומר כנ"ל באריכות. כשמשיח יבוא בעזרת השם, אז יהיה קץ סוף של כל החושך ושל כל האלם והסתר, ואז יתגלה הימין, ימין השם רוממה, יתגלה האור האלוקי בלי שום אלם והסתר, ואז העולם יתעלה מגשמיותו. היום הגשמיות מסתיר ומפריע לגלות אור בלי גבול, כי הגשמי הוא מוגבל וזה סתירה לאור הבלי גבול. ולעתיד לבוא, הגבול של הגשמי לא יפריע יותר. האלוקות יתגלה גם בגשמיות באופן תמידי. אבל כיום זה רק יהיה כשאדם ילווה את הגשמי עם הרגש הפנימי, ואז יהיה פה התרוממות ויתגלות. ההסתכלות על הדברים וההרגשה של הדברים והגילוי של הדברים יהיה באופן אחר לגמרי. יהיה גילוי אלוקות באופן מלא ביותר. צריך לעורר את ההשתוקקות לעניין הזה. ההשתוקקות שיהודי צריך לעורר לכך שמשיח כבר יבוא, זה כדי לראות כבר סוף סוף את הגילוי האלוקי, שכיום צריך אדם לעמול ולהתאמץ ולהתבונן ולהתרומם עד ש יהיה בו איזשהו רגש, ולשנייה אחת ואחר כך הוא שוב נעלם לו. אבל כשיהיה את קץ הימין, אז הגילוי יהיה באופן מלא ומוחלט, ואז יהיה מצב כזה שיתעלה העולם מגשמיותו ונגלה כבוד השם.
הנה, הנה.
אז על זה למדנו כבר בתניה, בפרק למד זין, הוא התחיל שכל המצב הזה של ימות המשיח זה תלוי במעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות. העולם כבר עבר במשך 2000 שנה, קרוב ל-2000 שנה של גלות, אז הוא עובר באופן של עבודה תמידית של התורה ומצוות, הוא מזדכך. זה שאנחנו לא רואים את הזיכוך, כי עוד לא הוריד הבורא את המסך לגלות לנו את התוצאות של הזיכוך שנעשה. אבל יש זיכוך מושלם, הכל בסדר, רק צריך להדליק את האור ולהתגלה בעצם מה שקורה פה. וכמו שדיברנו את הביור של זה, שדיברנו בעריכות בפרק למזיים. עכשיו יש כאן בצד הגעה, ונלמד את ההגעה שבצד. ההגעה שבצד מתייחסת למה שהוא אמר בפנים, שמה קורה כשיהודי מקיים מצווה או לומד תורה או מתפלל עם כוונה, עם רגש, אז זה מתעלה לדרגה גבוהה יותר, ואז מתגלה במצווה, מתגלה בתורה, מה מתגלה? הרצון האלוקי, הרצון העליון מתגלה. פה בהגעה בצד הוא מוסיף עוד נקודה, שכאשר מתגלה הרצון האלוקי במצווה, מתרחש עוד משהו. זה עוד מושג שמופיע בספרי קבלה ומבואר בספרי חסידות, זה מוספס כמעט בכל הסידורים. מה זה המושג הזה? המושג שנקרא ייחוד של הספירות. זה מושג ארוך, מושג רחב, שיש על זה מקומות בחסידות שהדבר הזה מבואר בהרחבה יתירה. לדוגמה, יש בספרו של הרבי הצמח צדק דרך מצוותיך, יש שם חלק שנקרא שורש מצוות התפילה. אז הפרק העשירי ובפרק האחד עשר הוא מעריך בעניין הזה להסביר מה זה נקרא ייחוד של המידות. נסביר את זה לפחות בקצרה כהקדמה לפני שנגרע את ההגעה מבפנים. אנחנו מכירים את הלשון בהקדמה שמופיע לפני ברוך שאמר לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי ליחד השם יודקי ובבקי. מה זה? יש הרבה שנוהגים לומר את הביטוי הזה לפני כל תפילה או לפני מצוות שמקיימים, תלוי במנהגי ישראל. גם מי שלא אומר את זה, אז הדבר הזה אמיתי וקיים. זה לא שאלה אם מי שאומר זה קיים, מי שלא אומר זה לא קיים, זה קיים. מה זה המושג הזה של הייחוד הזה של המידות, של הספירות? מה המשמעות של זה ומתי זה מתרחש ולמי צריך את כל זה בכלל? מה הרעיון שבזה? אז נדבר על זה נקודה אחת פחות בתמציתיות, ואז נקרא מבפנים מה שהוא אומר. כידוע שיש 10 ספירות עליונות, שדיברנו על זה פעמים רבות, בכל עולם ועולם, עד בנפש האדם. כל ההשפעות שיורדות לעולם הזה עוברות דרך סדר ההשתלשלות של 10 ספירות. 10 ספירות באופן כללי מתחלקים לשתי קבוצות, שכל ורגש, חוכמה בינה דעת וכל שאר המידות. באופן מפורט יותר, בשלושת אלה של שכל, חוכמה בינה דעת, זה גם מתחלק לשתי חלקים, חוכמה ובינה. חוכמה זה המשפיע, לבינה שהוא המקבל. אותו דבר בקבוצה של המידות, גם מתחלק באופן כללי לשתי קבוצות. יש את השש ספירות שקוראים לזה בחסידות זהי רנפין, בראשי תיבות זה מופיע זין א', זהי רנפין זה מכנה את השש ספירות, ויש את ספירת המלכות שהיא נקראת מקבל. כל ההשפעה של הכוחות האלוקיים שיורדים לעולם הזה עוברים באופן הזה, מחוכמה לבינה, מזהי רנפין, מהשש מידות למלכות, וככה מעולם לעולם עד שמתקבל בעולם הזה הגשמי. כשיהודי מתפלל ומבקש מהקדוש ברוך הוא שישפיע על העולם שפע, תפילת 18 ועוד לפני כן, הבקשה של יהודי מה היא? או גם כן שיהודי מקיים מצוות, מה העניין שבמצוות שיהודי מקיים, או שיהודי לומד תורה, שיהיה ייחוד בספירות העליונות. מה פועל הייחוד? כמו שיש ייחוד בין המשפיע והמקבל, שיש ייחוד בין המשפיע ומקבל, אז המשפיע נותן למקבל, ואז המקבל יש לו מה שהוא קיבל, ואז הוא יכול להעביר את זה הלאה. הייחוד הזה של הספירות, זה נקרא שאם למשל מדברים בין חוכמה ובינה, אם יהיה ייחוד בין חוכמה ובינה, אז בספירת החוכמה מאיר אור אלוקי מאוד נעלה. וכשהוא יאיר בספירת הבינה, אז בספירת הבינה יהיה יותר גילוי. ואז אם יהיה יותר גילוי בספירת הבינה, אז יהיה יותר גילוי בזהי רמפין, בשש מידות. אם יהיה יותר גילוי בשש מידות והם יתאחדו עם ספירת המלכות, יהיה יותר גילוי בספירת המלכות, ואז ירד עוד יותר למטה. נמשיל את זה ונפשט את זה בנפש האדם. אדם רוצה לדבר. מה אתה מדבר? מה שאתה חושב. מה אתה חושב? דבר שיש לך איזשהו קשר לדבר, איזו מידה לדבר. מי יקבע לך איזה מידה יהיה לך לדבר? השכל יגיד לך מה מתאים לפי הרמה והגיל שלך למטה נמשך, ואז המשיכה שלך לדבר היא תאמר לך מה אתה חושב, ואז אם אתה חושב אתה אחר כך גם מדבר, ומהדיבור יבוא המעשה. מה אמרנו כרגע? סדר השתלשלות שלם, שאיך הדברים עובדים מהשכל למידות, מהמידות למחשבה, מהמחשבה לדיבור, מהדיבור למעשה. כמו בנפש האדם, שכל התהליך הזה עובר דרך ייחוד של חוכמה וחוכמה לבינה, מבינה למידות, מהמידות לדיבור וכן הלאה, ככה בעולמות עליונים אותו הדבר. שיהודי פועל על ידי המעשה שלו, המצוות שהוא עושה, על ידי התפילה שמתפלל, את הייחוד העליון הזה, אז יש שפע יותר גדול בעולם. זה מה שאומרים בתפילה, לשם ייחוד קודש הבריחו שכינתה. מה זה נקרא קודש הבריחו? מי זה קודש הבריחו? קדוש ברוך הוא. ומה זה שכינתה? מה זה השכינה? מי זה השכינה? קדוש ברוך הוא. אז מה זה נקרא? לשם ייחוד, הולכים לאחד פה בין מי למי, בין הקדוש ברוך הוא לקדוש ברוך הוא. מה המשפט הזה? על זה מבואר באופן כללי, שקודש הבריחו זה כינוי לשש מידות. ושכינתה זה כינוי לספירת המלכות. ואיחוד קודש הבריחו שכינתה זה נקרא לאחד, דהיינו, שירד שפע מהמידות לשכינתה. וככה יש איחוד בקבלה, במאמרי חסידות מופיע איחוד אבא, כתוב הרבה פעמים. איחוד אבא זה איחוד אבא ואמא. מה זה איחוד אבא ואמא? איחוד של חוכמה ובינה. כידוע שחוכמה נקרא אב ובינה נקרא אם. איחוד זה, איחוד זון, כתוב הרבה פעמים ראשי תיבות, זון. מה זה ראשי תיבות זון? זה ונוקבה. זה זה זעי רנפין, זה שש מידות. נוקבה זה מלכות. זום זה ייחוד של זעי רנפין ונוקבה, ייחוד של שש מידות ומלכות. יש דרגות שונות בייחודים, וכל המטרה בייחודים זה להמשיך את השפע פה למטה. מתי הייחוד הזה מתגלה? עכשיו יש ייחודים בעולמות, בעולם היצירה, ויש ייחודים בעולם הבריאה, ויש ייחודים בעולם האצילות. לאיזה רמה יהודי מגיע כשהוא פועל את הייחוד? תלוי באיזה רמה אתה מקיים את המצוות ואת התורה שאתה לומד. אם אתה פועל ושייך, אם הרגש שהכנסת במצווה ובתורה שלמדת שייכת לעולם היצירה, אז מה קורה? מה למדנו בפנים של התניה? שהתגלה פה הרצון האלוקי של עולם היצירה. הוא מוסיף בהגעה, התגלה פה הייחוד שפעלת בעולם היצירה. ואם אם זה בלי רגש לא פעלת שום דבר, זה מה שאמרנו. לא, תלוי, אם זה עם רגש שלילי זה בקליפה, ואם זה בלי רגש תמי, אז זה לא עולה לאלוקות, אז זה לא פעל. אם זה עם רגש לא פעל, מה הוא פעל? תלוי באיזה עולם. בדיוק מה שדיברנו בפנים, רק בפנים הוא אמר שאם זה מתעלה לעולם העליון הוא, אז מה יתגלה פה? הרצון האלוקי. ובהגעה הוא מוסיף שמה מתגלה פה? לא רק הרצון מתגלה, אלא גם הייחוד מתגלה.
אבל אם פעם אחת הוא פעל,
זה מה שלמדנו בפרק הקודם, שכשהוא לומד באופן סתמי, אז הוא יכול עם פעם אחת לעלות את כל הקודם. זה הרעיון של ההגעה בחלות, נקרא את זה מבפנים.
אני אגבי מחשבות של להיות צורת.
צריך לחזור בתשובה עליה. זה הזמן, חודש אלו.
אז זה גם נתפס
כאילו? כל דבר שיהודי פועל נתפס, והיה לנו על זה ההגעה של פרק מ' ההגעה הקודמת.
לא הראה את זה מעצב, נשאר תגיד את זה
למידית של... כל מה שאדם עושה פועל, אין דבר כזה דבר לא פועל. אם זה חיובי, זה פועל דבר חיובי, ואם לא, אז שלילי. זו הייתה ההגעה הראשונה של פרק מ', הוא אמר שכל דבר פועל, אי תו תו, ואם לא, אז כולו. בוא נקרא את הלשון של ההגעה. ושם, מה זה ושם? באותו דרגה שאליה הוא שייך, כתוצאה מרמת הרגש שאליה הוא הגיע, שדיברנו קודם בפנים, ושם מאיר ומתגלה גם כן הייחוד העליון, הנעשה בכל מצווה ותלמוד תורה. בכל מצווה שיהודי מקיים, או בכל תורה שיהודי לומד, הוא פועל ועושה ייחוד, ייחוד עליון, באיזה רמה, תלוי באיזה רמה, פעלת את העניין. שהוא, מה זה נקרא ייחוד העליון? שהוא ייחוד מידותיו יתברך, שנכללות זו בזו. ההתאחדות של המידות זו בזו, זה מה שדיברנו קודם, איחוד חוכמה בבינה, איחוד מידות בזעי רנפין ממלכות, ונמתקות הגבורות בחסדים, או איחוד חסד וגבורה, על ידי את רצון העליון אינסוף ברוך הוא, המאיר ומתגלה בבחינת גילוי רע ועצום, בהתערות הדלתת. אשר יהודי מלמטה פועל את המצוות ואז הוא מגלה את הרצון האלוקי, הוא עשה את זה עם רגש, הוא מגלה פה את הרצון האלוקי, הוא גם פעל ייחוד עליון. הייחוד העליון גרם שחסד וגבורה יתאחדו יחד, אז יהיה התמתקות של הגבורות, ואז השפע שירד על ידי זה יהיה טוב יותר. הוא פועל על כל העולמות, איך אומרים בתפילה, בסידור, בתפירת העומר, ועל ידי זה יושפע שפע רב בכל העולמות. יש את הלשון שאומרים, זאת אומרת, היהודי עושה מצווח, הוא פועל, אבל תלוי אם עשית את זה כראוי, פעלת. מה פעלת? באותו רמה שעשית. זה כשהוא עושה את זה בהתערות הדלתת, היא עשיית המצווה, או עסק התורה שבהן מלובש רצון העליון אינסוף ברוך הוא. אז כאשר אדם עושה את זה באופן הראוי, הוא מגלה פה גם את הרצון, זה היה בפנים של התניה, וגם את הייחוד שנפעל על ידי זה, זה מוסיף בהגעה בצד. עכשיו בתוך ההגעה הוא מוסיף הערה בתוך הערה. אך עיקר הייחוד הוא למעלה מעלה בעולם האצילות. מה דיברנו בפנים של איזה רמה היהודי שייך בדרך כלל? או לעולם היצירה, או לעולם הבריאה. עולם האצילות אמרנו זה צדיקים המיוחדים. אני אומר, האמת היא שעיקר הייחוד זה למעלה מעלה בעולם האצילות, ששם הוא מהות ועצמות מידותיו יתברך מיוחדות במעצילן אין סוף ברוך הוא, ושם הוא מהות ועצמות רצון העליון אין סוף ברוך הוא. הוא מביא כאן שתי סיבות, אבל נגיד רק בקצרה את הנקודה של זה, כי הדברים גם ככה מופשטים. הוא אומר, כדי לעשות ייחוד בין המידות העליונות, זה כמו שאתה רוצה לעשות ייחוד בין צרי המלך. יש צר אחד שמושך לכיוון חסד, והצר השני ממונה על גבורה. אחד מחזיק את הקופה ביד ושומר על כל שקל או לבזבז, והשני ממונה לפזר את כל מה שיש לו בלי גבול. יש ביניהם מלחמה מתמדת. איך עושים ייחוד ביניהם? שזה שלא רוצה לתת כלום ייתן קצת יותר וישתלב איכשהו עם זה שרוצה שיתנו הרבה. איך עושים את הייחוד ביניהם? אז שהמלך בא לפה לשטח, אז הוא מוצא את הדרך לחבר ביניהם, כי מול המלך שניהם בתהילים, ואז אפשר לחבר בין ההפכים. על דרך זה פה, כשרוצים לעשות ייחוד בין הספירות העליונות שהם לכאורה מנוגדים זה לזה, אז בעולם האצילות, שם המאיר אלוקות בגילוי, אז אין סתירה בין החסד לבין הגבורה. כשאין סתירה בין החסד לגבורה, אז הייחוד העליון יכול להיות באופן מלא. והרצון לבד היא מאירה בבריאה יצירה עשייה, וכל עולם לפי מעלתו. זאת אומרת, האמת שכשיהודי מקיים מצווה פה למטה, אז אומרים לו, אתה מקיים מצווה לשם ייחוד קדוש הבריא חושרינתי. איפה נהיה ייחוד? היהודי הזה שייך על ידי הרגע שלו לעולם היצירה, כי הוא עורר אהבה ואירה טבעיים, כמו שלמדנו. זאת אומרת, הוא אבל כן, הייחוד בעצם נעשה לא בעולם היצירה. הייחוד בעצם נעשה איפה? בעולם האצילות. הערה של זה מאיר בעולם היצירה או בעולם הבריאה. לא יכול להיות ייחוד רק אם זה לא מתחיל מהנקודה הראשונה. אז מיד שואל, ואף שנפש האדם העוסק בתורה ומצווה זו אינה מהאצילות, איך הוא שייך בכלל? אז אם כך יוצא כאן שיהודי עושה פעולה פה בעולם הזה, שייך היהודי הזה רק לעולם היצירה? אומרים לו, אתה יודע מה אתה פועל ייחוד קדוש הבריא ייחוד שכינתה? אתה יודע באיזה עולם אתה פועל הזה? בעולם האצילות. אבל היהודי הזה בכלל הנפש שלו לא מהאצילות.
זה רק ברגע
שלו, אבל זה תלוי בדרגה, והוא לא שייך לזה, אז איך הוא פועל לזה? מכל מקום, הרי רצון העליון המלובש במצווה זו, הרי המצווה שהוא מקיים זה הרצון של הבורא, והתורה שהוא לומד, והוא עצמו הדבר הלכה והתורה שהוא עוסק בה, הוא אלוקות, ואור אין סוף ברוך הוא המעציל ברוך, שהוא רצונו אחד. הרי התורה שאתה לומד זה הקדוש ברוך הוא, המצווה שאתה מקיים זה הרצון שלו, אז הרצון שלו בעצם שייך לעולמות הכי עליונים. זה שאתה לא נמצא שם, באמת אתה לא נמצא שם, אבל זה מה נמצא בתוך המצווה שאתה מקיים. עולם האצילות ועוד יותר גבוה מזה. מיד נראה שזה לא סותר, רק נתאם במשפט. וברצונו יתברך, הציל מידותיו המיוחדות בו יתברך, ועל ידי גילוי רצונו המתגלה על ידי עסק תורה ומצווה זו, הן נכללות זו בזו ונמתקות הגבורות והחסדים בעת רצון זו. זאת אומרת כך, יהודי שמקיים מצווה, אז אומרים לו, הפעולה שאתה פועל התחלתה היא בעולם האצילות, אבל מה יתגלה אליך מה, אתה תרגיש רק הערה מזה? באיזה רמה תהיה ההערה? זה כבר תלוי באיזה דרגה אדם נמצא. רק אומר, תדע לך, זה לא מתחיל מעולם היצירה. זה מתחיל מעולם האצילות. אבל מה יתגלה אצל האדם? זה כמו, לדוגמה, ניתן, נפשט את זה, ניקח משל עם שתי אנשים. נמצא למשל, רב ותלמיד. והתלמיד מקבל עכשיו מהרב איזה ביור, איזה עניין מאוד מאוד פשוט שילד בכיתה א' יכול להבין. אבל מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל מרמה של כיתה א' אצל המורה? אצל המורה זה מתחיל מהרמה השכלית הכי גבוהה של המוח של המורה. אבל התלמיד לא שייך לקלוט את הרמה המקורית, הוא קיבל את התחתון. אבל עכשיו אומרים למורה הזה, תשמע, יש כאן תלמידים של כיתה א' ורוצים לשמוע ממך איזה רעיון. תשב, תחשוב, או תבוא מחר ורוצים לשמוע ממך משהו. אז יושב הרב ועורר בעצמו וחושב ברמה שלו, מה הוא רוצה להעביר להם? והוא חושב את זה ברמה שלו. אז הוא מוריד את זה למוריד, מפשט את זה, בסוף הוא מגיע לכיתה א' ואומר להם מילים פשוטות. מי עורר אצל הרב את ה... דבר הזה שהוא יתחיל מדרגתו העליונה, מי עורר את זה? הילד בכיתה א', אבל מה הילד בכיתה א' יקבל בסוף? את הרמה של כיתה א', על דרך זה גם פה בנמשל. אומרים ליהודי, אתה מקיים מצווה עם רגש, אתה מעורר באמת איחוד בעולם האצילות. אתה לא שייך לעולם האצילות, אבל אתה מעורר מעולם האצילות. מה אתה תרגיש? את ההערה שתרד ותעיר ואתם לרמה שאתה שייך אליה. אבל איפה כל זה באמת מתחיל? עולם האצילות. למה? כי זה הרצון האלוקי. זה בעצם החיבור של שתי הנקודות הללו, וזה ההערה הזו בעצם השלימה את התשובה על השאלה, כי אחרי זה בפרק הוא מתחיל עניין נוסף, פה בעצם הוא השלים את התשובה על השאלה, איך זה שיש הבדל בין אדם שעושה עם רגש או בלי רגש, הרי סוף זוב זה הכל רצון האלוקי וחוכמה האלוקית, הכל זה הרצון האלוקי, אבל מכיוון שזה גשמי, אתה חייב להפיח רוח חיים בגשמיות, שתפיח בזה רוח חיים, זה יתרומם, זה יהפוך להיות רוחני ואלוקי, ואז זה יפעל את פעולתו ויעלה למעלה. ובזה יובן היטב, בזה נבין, על פי היסוד הזה נבין היטב, הדבחילו ורחימו נקראים גדפים דרך משל. עכשיו נבין למה יראת השם ואהבת השם, דיינו הנשמה, הרגש שנמצא בתוך המצווה, למה קוראים לזה גדפין? מה זה גדפין? גדפין זה בארמית, התרגום של גדפין ללשון הקודש זה כנפיים. עכשיו נבין למה לאהבת השם ואירת השם קוראים כנפיים. למה קוראים לזה כנפיים? כי הכנפיים מרוממות את הכל, נותנים לזה חיות, נותנים לזה נשמה. נכון, גדפין דרין, גדפין בשתי הכנפיים, זה אהבת השם ואירת השם, הוא יזכיר את זה גם פה. איפה רואים שאהבה ואירה נקראים גדפין, נקראים כנפיים? אז הוא מביא, כי דכתיב, כתוב בפסוק אצל הנביא ישעיהו, שהוא מתאר שם את השרפים שהוא ראה במרכבה העליונה, אז הוא מתאר את השרפים שהוא ראה שיש להם כנפיים, שיש כנפיים לאחד. ושם כתוב מה תפקידם של הכנפיים. אז כתוב שם דלשון הוא בשתיים יופף. בשתי כנפיים המלאך מאופף. עכשיו כמובן שכל הדימויים שכתובים בפסוקים לא צריך לגשם אותם, אלא הם בדרך משל שהם באים יש בזה רעיון, יש לזה משמעות. מה העניין הזה של השתיים, שתי הכנפיים שבהם השרף המלאך מאופף? אז מה שזה אצל המלאך, יש לזה גם כן משמעות אצלנו, אצל הבני אדם. אצל המלאך זה נקרא כנפיים, אצלנו זה נקרא בשם אחר, אבל זה אותו משמעות, נראה איך זה נקרא אצלנו, מזכיר מיד. אבל זה אותו רעיון, וזה יסביר לנו למה זה נקרא כנפיים. כמו שכתב הרב חיים ויטל ז"ל, כמו שרבי חיים ויטל כותב בשער הייחודים פרק י' א', רבי חיים ויטל מסביר מה הכוונה שישעיהו הנביא ראה את שתי הכנפיים של המלאך, של השרף, שבהם המלאך, השרף מעופף. מה הכוונה? אומר רבי חיים ויטל כך, שהכנפיים באות הן זרועות האדם. אומר רבי חיים ויטל שמה שנקרא אצל האוף כנפיים, אצל האדם זה נקרא זרוע, זרועות. מה הכוונה? אנחנו מכירים את הלשון שכתוב בפתח אליהו, שאנחנו מזכירים שם בדרך משל, כשזה נמצא למעלה באלוקות, חסד זרוע ימינה וגבורה זרוע שמאלה. חסד זרוע ימין וגבורה זרוע שמאל. חסד וגבורה, במילים אחרות, זה נקרא אהבה ואירה. חסד זה אהבה וגבורה זה אירה. אז אם אומרים שבזרועות, זרוע ימין וזרוע שמאל, נקרא חסד וגבורה, זה נקרא אהבה ואירה, אז מה שנקרא בדרך משל של זרוע, אצל האוף זה נקרא כנפיים. זה אותו דבר, אותו משמעות. זאת אומרת, מה המשמעות הרוחנית של הכנפיים של האוף, שזה בא לידי ביטוי במשמעות רוחנית בעבודת השם של יהודי, זה נקרא רגשות, אהבה ואירה, נקראים כנפיים, נקראים זרוע. בהמשך היא בהגעה במיוחד, עוד מעט נראה את זה קצת יותר בהרחבה ביחס למלאכים, אבל אנחנו לא לומדים על מלאכים, אנחנו לומדים איך שזה בא לידי ביטוי אצלנו. נראה עוד שתי שורות. ובתיקונים פירשו, בתיקוני הזוהר הוא מביא גם כן עוד מקור שאהבת השם ואירת השם נקראים גדפים, נקראים כנפיים. אז בתיקוני הזוהר הוא לא משתמש, מה שהוא מביא כרגע, את הלשון גדפים, הוא שם מפרש את הדברים באופן ובסגנון שונה, אבל המשמעות היא אותה משמעות. מה כתוב בתיקוני הזוהר? שעוסקים בתורה ומצוות בדחילו ורחימו, אלה שלומדים תורה ומקיימים מצוות עם נשמה, עם רגש, עם חיות, איך הוא קורא להם שם? נקראים בנים. בנים. כמו שלפעמים כתוב, גם בתניה זה הופיע בפרקים הראשונים, שאהבה ואירה נקרא בן ובת. אז מי שיש לו אהבה ואירה, מי שיש לו רגש פעיל, הוא מקיים את המצווה לא רק את הצד המעשי של הדבר, אלא הוא מכניס בתוכו, וזה בעצם נובע אצלו, מתוך אהבת השם ואירת השם, אז הוא קורא לו בתיקוני הזוהר בנים. ואם לאו, אם חסר לו את אהבת השם ואירת השם, אלא הוא מקיים, אבל בלי הפנימיות, בלי הנשמה שבדבר, נקראים אפרוחים. מה זה אפרוחים? מה חסר לאפרוחים? כנפיים. ולא יחלין לפרחה, כי הם לא יכולים לפרוח. זאת אומרת, גם בדימוי הזה, בתיקוני הזוהר, שהוא מכנה את החיסרון של הרגש אפרוח, זה דומה למה שהוא אמר לפני כן רבי חיים ויטל בשער הייחודים, שזה נקרא גדפים, שזה נקרא אהבה ואירה. עכשיו, כל זה בעצם, זה הרעיון הזה של אהבה ואירה נקרא גדפים, זה בעצם סיכום מה שלמדנו בשיעורים האחרונים, כמה וכמה שיעורים בהרחבה גדולה, שכשיהודי מקיים את המצווה עם רגש, עם אהבת השם ואירת השם, אז זה פועל בו רוממות. זה פועל בו, מה זה נקרא רוממות? הוא יזכיר את זה בהמשך, אבל נחזור עוד הפעם. כשיהודי מקיים מצווה, מה זה מצווה? זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. אבל הרצון של הקדוש ברוך הוא לא תמיד בגלוי במצווה של האדם. למרות שזה הרצון של הקדוש ברוך הוא נמצא פה, אבל שזה יהיה בגלוי, אז אם הוא מקיים את זה עם רגש, עם חיות, אז הוא פועל שזה, בלשון התניה שהוא הביא מספרי הקבלה, שזה עולה לעולם היצירה, לעולם הבריאה, מה שכבר דיברנו בהרחבה בשיעורים קודמים, או אפילו לאצילות, או מה הכוונה? הכוונה היא שמתגלה פה הרצון האלוקי, הייחודים העליונים וכדומה.
אם זה בלי זה לא עולה.
אם זה בלי זה זה לא עולה. לא, אז
זה
דיברנו בהרחבה, תלוי. אם זה עם רגע שלילי, דיינו עם פנייה אישית, אז זה באמת בקליפות. ואם זה באופן... כמו שאמרנו, לומד תורה שלא נשמע לכבוד עצמו, זה הסוף פרק למתת, להתייהר או וכן הלאה. אם זה עם פנייה אישית, אז זה באמת תפוס בקליפות. ואם זה באופן סתמי, אז זה נשאר במצב שזה לא עולה, אבל זה לא בקליפות. ועל כל זה נאמר לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אפילו שלא נשמע. למה? שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. אבל מה הנקודה שעל לשמה, מה זה יבוא לשמה? בסוף זה יבוא עם רגש. מה יועיל הרגש? יחליק בזה כנפיים, יחליק בזה חיות, ירומם אותו כלפי מעלה. אז למה קוראים לזה כנפיים? אז פה נותן את ההסבר, אבל לפני שנראה את ההסבר, אולי לשלמות העניין והדימוי שהוא הביא כאן מהצרפים, שהוא הביא את הלשון בשתי יופף, הוא הציע את העניין של הכנפיים, אז לפני שנראה את ההסבר, ואת הדימוי נקרא את ההגעה מהצד, בצד שמאל, ההגעה האמצעית באמצע עמוד, שזה הולך בדיוק איפה שהכוכבית, בדיוק בנקודה הזו שעצרנו. אז הוא מביא כאן בהגעה לשלימות העניין, עוד לכאורה דימוי מלשון שמזכירים על מלאך, אבל זה יחזק אצלנו את הנקודה הזו של הגדסים, של הרגשות, של אהבה ויראה, שזה שלימות העניין. זה באותיות של תיקוני הזוהר, מה שהוא הזכיר את זה בפנים בתיקונים, אבל לשלימות העניין נקרא כרגע את ההגעה בצד. נור ככה, ובתיקון ממה, תיקון ממה בתיקוני הזוהר, מה כתוב? זה אופה, אוף, עדיינו אוף, אנחנו מדברים כרגע על אוף, כנפיים של האוף. אז כתוב בתיקון ממי דה אופה, שאומרים אוף, על האוף הזה שמדובר כאן, משתיים יאופף, על איזה, על מה מדובר, הרי זה כמובן בדרך משל. אז הוא אומר שם בתיקון ממי דה אופה הוא מתת. מתת זה כתוב בהרבה מקומות, זה שם של מלאך, זה קיצור של שם מלא, ו... מתת, אחר כך בא את האותיות ריש ובנון, שקודם אפילו לא נאמר אותו בשלימות, אז זה לפעמים כתוב שזה הולך על שם של מלאך, פה הוא יזכיר ביד בהמשך שזה לא שם של מלאך, אלא זה כינוי לעולם היצירה. לעולם היצירה קוראים מתת, כי כתוב שבכלל המילה מתת זה כינוי של רוממות. כמו שאנחנו מכירים, בארמית רוצים להגיד מלכה, אז איך קוראים?
מטרוניתה.
מטרוניתא זה מלכה, זאת אומרת זה ביטוי שמשמעותו רוממות. אז מתת כתוב בתיקון ממי שאופה זה מרמז למתת. מתת כמו שיגיד מיד שזה עולם היצירה, אומר במתת יש לו, לאוף יש, כך אוף, יש לו, המרכיבים של האוף יש לו, הוא אומר כך, יש את הראש שלו, הגוף שלו והכנפיים. אז האוף שהוא ראש, גוף וכנפיים זה ארבעה חלקים. ארבעה חלקים הללו שיש באוף הגשמי הם כנגד ארבע אותיות של שם הוויה. שיש בעולם היצירה גילוי של ארבע אותיות של שם הוויה שמאיר בכל עולם ועולם, אז הארבע אותיות של שם הוויה מרומזים ראש, גוף ושתי כנפיים. נראית הלשון בפנים, אז אומר ככה, רישא דילי הראש של האוף, דיינו חלק הראש, מה זה יוד, וגופה, הגוף של האוף, זה האות השנייה, זה וב, וטרים גדפין, שתי הכנפיים, היי היי, שני ההיים, זה הטרים גדפין. והיינו, מה התכוון בתיקון ממי? עד פה זה ציטוט מתיקון ממי, מתיקוני הזוהר. מסביר הדמו הזקם בהגעה, והיינו, מה הכוונה? מה זה מתת עולם היצירה? שנקרא מתת. ובו, בעולם היצירה, אז הוא מביא כאן נקודה שבהגעה הבאה נראה זה עוד הפעם ובהרחבה קצת יותר, כתוב שידוע לי שהתורה, יש תורה שבכתב, יש תורה שבעל פה. באופן כללי זה שלושה חלקים. חומש, או כל התנ"ך, זה תורה שבכתב, קוראים לזה מקרא, אחר כך יש משנה, ואחר כך יש גמרא. כתוב שכל אחד משלושת החלקים הללו, בהגעה הבא נראה זה יותר ברחבה, אני כרגע אזכיר את זה בקיצור, כל אחד משלושת החלקים הללו הם מרמזים לעולם אחר. אז כתוב שמקרא זה עולם העשייה, ומשנה זה עולם היצירה, וגמרא זה עולם הבריאה. אז משנה שזה עולם היצירה, מה זה משנה? משנה זה בזמנם, כשכתבו את המשנה, זה היה ספר ההלכתי הראשון שנכתב. אחרי זה בהגמרה שמסבירה את המשנה, אחר כך בא השולחן ערוך שמוציא את ההלכות למעשה מתוך הגמרה. אבל הספר ההלכתי הראשון שכתב רבי יהודה הנשיא זה המשנה. המשנה הכוללת, שעומדים משנה עוד לפני הגמרה, עומדים במשנה, רוב רובה של המשנה זה הלכות. מפעם לפעם יש גם כן טעמי ההלכות במשנה. הגמרא זה כל כולה טעמים, פלפולים והסברים ודיוקים, אז הגמרא זה הטעמים, אבל המשנה בעיקר מה זה, זה ההלכות, שיש בזה גם כן את הטעמי ההלכות. אז אומר, מכיוון שכתוב בקבלה שהמשנה קשורה לעולם היצירה, אז איפה יש את הארבע אותיות של שם הוויה בעניין הזה של המשנה? אז אומר, נראית הלשון בפנים. ובו, בעולם היצירה, הם גופי הלכות שבמשנה, יש את גופי ההלכות, שזה הגוף, סליחה, יש כאן תיקון של הרבי אומר, קראתי את זה ככה במהירות, סליחה, זה, המילה ובו זה טעות. לא צריך להיות כתוב ובו, אלא התחלף, הבית שיש, המילה ובו זה שלוש עתיות, וו, בית, וו. הבית שבאמצע התחלפה, צריך להיות א', בטעות, נהיה ב' במקום א', צריך להיות כתוב ו', כי ו' כותבים בכתיב מלא, כמו שראינו בשורה השנייה של הגאווה, ו' ו'. אז הוא רוצה הרי להסביר כרגע את ארבעת האותיות שיש בעולם היצירה, שזה הולך המשנה, זה אומר ככה, ו', הו', מה זה? זה הגוף, הם גופי הלכות שבמשנה. גופי ההלכות, רוב המשנה זה, כמו אצל העוף, רוב העוף זה הגוף, אז הגוף של המשנה זה גופי ההלכות. זה כל ההלכות, שזה רוב המשנה זה הלכות. וריש הדילי, הראש שלו, מה זה? אין המוחין ובחינת חוכמה בינה דעת, שהם פנימיות ההלכות וסודן וטעמן. על כל הלכה יש את הטעם של ההלכה, את הסוד של ההלכה, זה הראש. במשנה עצמה, בגמרא זה יותר בהרחבה. וטרנגדפים, שתי הכנפיים, מה זה? דחילו ורחימו. שאתה מקיים את המשנה, אתה מקיים את ההלכה, באהבה ואירה. מה זה תחילו ורחימו? הרי יש שני אין. בשם הוויה יש שני אין. זה הכל נקודות שעל כל דבר אפשר להרחיב המון, אבל אנחנו לומדים את זה בקצרה, כי לא כאן המקום על כל מילה להרחיב. זה אין שיש בשם הוויה, כתוב שיש אי ראשונה, קוראים לה אי אילאה, אי נעלה. והאי השנייה נקראת אי תתאה, אי נמוכה. וכל אחד מהם מרמז לעניינים אחרים. אהבה ואירה, מה יותר נעלה, אהבה או עירה? אז באופן מפורט, ואזכיר את זה עוד מעט ויותר בפרטיות, תלוי על איזה דרגות מדובר. באופן כללי כתוב שאהבה יותר גבוה מעירה. איך כתוב באופן כללי? מכיוון שבדרך כלל אהבה יותר גבוהה מעירה, ובשתי ההין יש אי לאה ואי תתא, אז מה כנגד אהבה ומה כנגד עירה? אז אי לאה זה אהבה, ואי תתא זה עירה. ככה זה בפשטות כמו שאומר מיד. חילו ורחימו הן הי לאה, שירחימו, אי העליונה זה אהבה, ואי תתאה היא עירה, אבל הוא מיד נוסיף, אי זה עירה? עירה תתאה, כי בעירה יש דרגות, יש עירה תתאה ויש עירה אילאה, ועירה אילאה היא יותר גבוהה מאהבה, יותר גבוהה. מה ההבדל בין עירה תתאה לעירה אילאה? ממש מזכיר את זה פה, אז נגיד את זה בשתי מילים כדי שנבין את ההמשך. יש מלך, אנשים יראים מהמלך, יש שתי סוגי אנשים שיראים מהמלך. יש אחד שהוא רואה פשוט את המלך, הוא רואה את השלטון שלו, הוא רואה את החיילים שסביבו, הוא רואה את העוצמה שלו ואת הנשק שלו ואת כל האימה ופחד שהמלך מפעיל, אז הוא עומד ליד המלך, הוא פשוט רועד מפחד. ולא, לא, זה עירת פחד. עירת פחד, הוא פשוט ירא מפחד המלך, זה עירת התא. יש אחד שהוא מכיר את הפנימיות של המלך, הוא מכיר את מעלת המלך, הוא מכיר את העוצמה שלו, הוא מתבייש מי המלך הזה, מה אני אעשה שטויות כי יש כזה מלך. הדרגה הנמוכה הזו, הוא לא מכיר את עומק עניינו של המלך, הוא פשוט רק רואה את ההוא הגדול ואת ההנהגה של המלך ואת כל החיילים, אז הוא פשוט עומד דום מפוחד. זה עירת התא. יש אחד שאצלו יש עירת בושת, הוא פשוט מתבייש, הוא אומר כזה אדם גדול, כזה אדם גדול, אני לא צריך להתבונן ולראות את הציפורה מבחוץ שתפחיד אותי, אני פשוט, זה עירת כבוד, זה הרבה יותר נעלה. אז הוא מזכיר ואומר ככה, עירת התא, עירה נמוכה, זה עול מלכות שמיים, הוא פחד השם כפחד המלך דרך משל, שעירה חיצונית ונגלית, הוא פשוט ירא ופוחד מה תפורה הגלויה של המלך, בלי להכיר ולהבין ולהתחבר לפנימיות של המלך. מה שאין כן עירה אילאה, אם מישהו זוכה לדרגה גבוהה של עירה, עירה אילאה, מה זה עירה אילאה? יראה בושר, הוא מתבייש, לא פוחד מהחיילים, מתבייש, המלך יבוא לבד בלי אף אחד, הוא גם מתבייש, כי הוא פשוט מכיר את מעלת המלך, זה לא מוזכר בארבע אותיות של שם הוויה שהוא הזכיר קודם. למה זה לא מוזכר? איפה זה נמצא באוף? אמרנו באוף יש את היוד, שזה החוכמה, יש את הגוף, שזה גופי הלכות, יש אהבה ועירה. איזה עירה מוזכר כאן? העירת התאה. מה עם העירה הילאה? הוא אומר, היא מהנפטרות להשם אלוקינו, והיא בחוכמה הילאה, יוד של שם הוויה ברוך הוא, כמו שכתוב בראי המאלנה, זה דרגה גבוהה שלא מוזכר כאן. כל פנים, כל ההגעה הזו באה להשלים מה שכתוב בפנים של הפרק, שכתוב, והנביא ישעיהו שיש תי כנפיים שבהם יופף המלאך. מה הכוונה? המלאך יופף, זה הרי צריך ללמד אותנו. אומרים ליהודי, אתה תתחיל לעופף, מה פרוש תתחיל לעופף? תיקח את הזרועות שלך. מה זה הזרועות שלך? אל תקיים את המצווה רק במעשה, אלא תכניס בזה את הנשמה, את הרגש, את אהבת השם, את העירת השם. זה השתיים, למה קוראים לזה גדפין? למה קוראים לזה כנפיים? עכשיו נחזור לתשובה לפנים התניה. כי כמו שכנפי העוף, כמו כנפיים של ציפור, אינם עיקר העוף. העיקר של העוף זה לא הכנפיים שלו. ואין חיותו תלויה בהן כלל. החיות שלו לא תלויה בכנפיים. איך יודעים את זה? איך יודעים את זה? מההלכה. אנחנו לא נשאל את הזואולוג האם הכנפיים חשובים או לא. נשאל את ההלכה, את השולחן ערוך, האם הכנפיים חשובים או לא. איך נדע? יש במשנה, במסכת חולין, יש רשימה על בעלי חיים, כמובן שהם כשרים ומותרים באכילה, יש כאלה שהם טריפים. הם טריפים לא בגלל שהם אוף טרף, או חיה שהיא אסורה בגלל שהיא חיה טמאה, אלא גם אוף טהור יכול להפוך להיות טרף. אם יש לו חסר באחד מהאיברים שלו החשובים והחיוניים, אז יש רשימה של פרק שלם של טריפות. אם יש בעיה בזה, 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 אז העוף טרף. ואז כתוב שם במשנה שיש בעיות מסוימות שהן בעיות, העוף הזה יצטרכו לקח אותו לויטרינר, לטפל בו, אבל הוא לא טרף. הלשון במשנה הזה נשתברו אגפיה, אם הכנפיים של העוף נשברו, פשוט העוף נפל, קיבל מכה, נשברו לו הכנפיים, אומרת המשנה נשתברו אגפיה כשרה. מזה למדים שזה לא פגם בחיים שלו, כי אם זה היה דבר שפוגם את הריאות שלו, כתוב אם הריאות שלו נהיה בהם פגם אז הוא טרף, אבל אם הכנפיים שלו נשברו זה לא טרף. בשולחן ערוך הצד כמדומני שהוא מביא את המשנה מוסיף ואומר, המשנה אומרת השתברו אגפיה, שאם הכנפיים נשתברו, מה קורה אם הם לא נשתברו, אלא לקחו אותם בניתוח והורידו לו את הכנפיים, קיצצו לו את הכנפיים בצורה אלגנטית, הם לא נשברו, אבל הורידו לו את הכנפיים, כמובן לא פגעו בריאות ולא פגעו באיברים הפנימיים, מה קורה אז? אז אתה זומר מזה שהמשנה אומרת, נשתברו אגפיה כשרה, אז מזה אני מבין שגם אם נתלו אגפיה, גם אם הורידו את זה בידי אדם, גם כשרה, וזה מה שהוא מצטט כאן. כדת נען, כמו שכתוב במשנה, זה לא מצטט את המשנה, כי לשון המשנה, כמו שאמרנו, זה משתברו. הוא כבר מצטט את מה שנגזר מתוך המשנה, את מה שכתוב בשולחן ערוך. כדת נען, נתלו אגפיה, אם הורידו לה את הכנפיים, כשרה. אז מזה מבינים שהכנפיים של העוף זה לא עיקר העוף. והעיקר, מה העיקר של העוף? ראש הוא ראשו, וכל גופו. זה העיקר. והכנפיים אינם רק משמשים לראשו וגופו.
הוא אומר אחרת מכולם.
יפה, עוד מעט נשלים את העניין. הכנפיים הם משמשים, מה שאתה אומר זה מאוד חשוב, ואנחנו נשלים את זה עוד מעט בצורה ששני הצדדים מאוד מאוד חשובים. הוא הולך הלוך וחזור. בפשוט קוראים להם כנפיים. הוא שואל, בעצם זה, אם דיברנו קודם כל כך בהרחבה על המעלה של אהבה ועירה שהיא מרוממת את הכל, אז אנחנו קוראים לזה רק כנפיים. אז הוא אומר, כמו במשל של האוף, שהכנפיים זה רק משמש לראשו וגופו. למה זה משמש? לפרחה באון, משמש כדי שיוכל לעוף. אבל אם הוא לא יוכל לעוף, הוא גם קשר. מה הנמשל? כך דרך משל, התורה והמצוות הן עיקר הייחוד העליון. כשאדם מקיים תורה ומצוות, גם בלי רגש, עצם הקיום הוא כבר פועל ועושה את הייחודים העליונים שבשיעור הקודם הזכרנו את העניין הזה של הייחודים, על ידי גילוי רצון העליון המתגלה על ידי, מיד אני אסיים רק עד הכוכבית ומיד אסביר. היהודי שמקיים מצוות, עצם הקיום הוא מגלה את הרצון האלוקי, והתחילו והרחימו הם מעלים אותם למקום שהתגלה בו הרצון קיים גם בלי רגש, אבל לא בגילוי. אם אתה רוצה שהרצון האלוקי יהיה בגילוי במצווה שאתה מקיים, אתה חייב להכניס בזה רגש, ואז הוא מעלה אותו, כמו שהזכרנו, או ליצירה או לבריאה, למקום שהתגלה בו הרצון אור אינסוף ברוך הוא והייחוד שהם יצירה ובריאה. זאת אומרת ככה, נשלים את העניין ואז יהיה הכל ברור. אין ספק שאי אפשר ללכת לקיצוניות כזו ולומר שהעיקר זה המעשה, כמו שלמדנו בפרק למדבר ולמדיין, העיקר זה המעשה. אתה כן רגש, לא רגש, מה זה משנה? כמו שאמרנו כרגע, אוף בלי כנפיים קשר, אז קשר, העיקר המעשה. מצד שני אבל אומרים שהרגש זה בדיוק, זה נשמה. רגע, אז מה קורה פה? אז גוף, רגש זה נשמה. אם תיקח את הנשמה מהאוף הוא יהיה קשר. אז איך משלבים את הדברים יחד? אז כדי להגיד את זה, נחזור רגע אחורה. למדנו בסוף פרק למתת, והתקרנו את זה קודם גם כן, שיש שלושה מצבים בקיום מצוות ובלימוד תורה. שלושה מצבים. מצב הכי טוב, זה שהוא עושה את זה עם רגש אמיתי לקדוש ברוך הוא. זה נקרא לימוד תורה לשמוע. זה המצב הכי טוב. מצב ביניים, מה זה? שהוא עושה את זה באופן סתמי, הוא לא... לא אנחנו משקיע מאמץ ומחשבה ורגע שלנו, עושה את זה, הוא קיים מצווה בלי לחשוב, זה מצב סתמי. ויש מצב שלישי שהוא הכי גרוע, שהוא מחליט בזה רגש, אבל איזה רגש? שלילי, הפוך, הוא עושה את זה רק בכלל להרוויח מזה משהו, או אפילו במצב גרוע יותר לקנטר, הוא רק רוצה שיוכל להתווכח עם אלה ש... עם הדתיים, להתווכח איתם ולראות להם שהם לא צודקים, אז הוא צריך שיהיה לו חומר, אז הוא הולך ללמוד תורה רק כדי ללמוד איך, אז זה ממש הפוך, כן? המצב הכי טוב זה הכי טוב, תורה לשמוע. מה עם שתי המצבים האחרים? יבוא יהודי וישאל אותנו, מה אתה אומר? אני הולך עכשיו ללמוד במצב האמצע, בלי רגש למצוות, בלי רגש לקדוש ברוך הוא, אבל גם לא רגש הפוך, מצב סתמי. מה אתה אומר, ללמוד או לא ללמוד? מה יגידו לו? ללמוד. כי כתוב לעולם מלמד אדם. אם אדם יבוא ויגיד אני הולך ללמוד עכשיו לקנטר, מה תהיה הלכה? כתוב במפורש בהלכה בשולחן ערוך הלכות תלמוד תורה, שילמד, שילמד, כך כתוב בשולחן ערוך,
הרי בסופו של דבר הוא יתפר.
עכשיו בוא נראה מה הסיבה, ואני רוצה להגיע לנקודה הבאה, שזה מה שחשוב. מה הסיבה? למה נגיד לאדם כזה תלמד? מה הסיבה? מה כתוב את הלשון? לעולם ילמד אדם אפילו שלא לשמע. מה הסיבה? מתוך שלא לשמע, יבוא לשמע. זה הלשון. לכאורה, אם העיקר זה המעשה, כמו שלמדנו בפרק למדרב למדזיין, אז מה אכפת לי? למה צריך להגיד לי שאתה יודע למה כדאי שילמד? כי בסוף הוא יגיע לשמה. מה אכפת לי? גם אם הוא לא יגיע לשמה לעולם, שילמד. למה? כי העיקר זה לא עושה, אם העיקר זה התכלס, אז מה אכפת לי? כן רגע שלא רגע.
זה בלימוד תורה.
נכון, בלימוד תורה. גם בלימוד תורה, גם במצוות. לכאורה, למה אני מסביר שהסיבה למה אני אומר לו תלמד? כי בסוף הוא יהיה בזה נשמה. מהלשון הזה מה אנחנו מבינים? שאם אנחנו יודעים בוודאות גמורה שלא יהיה מזה אף פעם רגש, שלא ילמד. אבל אנחנו יודעים שחייב שיהיה רגש, אז מה אם ככה מסקנה? שאם כך רואים שהמקום של הרגש הוא חשוב ביותר. אתה לא יכול לבוא ולהגיד העיקר זה המעשה והרגש לא משנה. זה טוב אם יש, אבל גם בלי זה. הרגש מקומו חשוב ביותר, כי מה המעשה? רק מה שאני אומר הוא שאתה תעשה את זה כרגע גם אם אין לך רגש, כי אני יודע שבסופו של דבר תגיע לזה.
מה?
נכון? אתה לא יודע, יעלה את הכל. מה המשל לדבר הזה? יש על זה משל שמבואר בחסידות. כל הנקודה, אנחנו מדברים על דירה בתחתונים, זה הרי הנקודה של פרק למדבר. כשעושים לקדוש ברוך הוא דירה, תאר לעצמך אתה מכניס את המלך לדירה. מה הדבר הכי חשוב? אחד אחד אני אומר, אני רוצה שהמלך לא יהיה בחוץ, שלא יהיה ברחוב, שלא יהיה במדבר, שיהיה דירה. ארבע קירות, תכניס אותו, פאר ואדר, שהמלך יהיה בדירה. מה פרוש יהיה בדירה? שזה יהיה מקום הכי פתוח, הכי גלוי, שהמלך יוכל להרגיש בבית. תאר לעצמך, שהכנסת את המלך לדירה, אבל דבר אחד לא עשית. את חברת חשמל לא הזמנת. אין אור, חשוך לגמרי. ואתה אומר למלך, ארמון בניתי לך, בוא תיכנס, אבל הוא חשוך. המלך יכול להיות בדירה כזו? לא יכול להיות. אז מה העיקר? הדירה היא האור, מה העיקר? האור העיקר, תכניס אותו לפרוזקטור במדבר. זאת אומרת שהרצון שהמלך רוצה דירה, הרצון הזה כולל שתי דברים שאי אפשר אחד בלי השני. המלך רוצה דירה מוארת. זה לא שתי רצונות שונים שהמלך יכול להגיד, אתה יודע מה, אני מסתדר גם עם אחד מהם, יהיה שתיהם מה טוב, אבל אם יהיה אחד מהם, אז גם טוב. אין דבר כזה. אם יהיה אחד בלי השני, לא שווה כלום. הוא רוצה גם דירה וגם מוארת. אותו הדבר בנמשל. יהודי בא ללמוד תורה, או יהודי בא לקיים מצוות, ומצד אחד אומרים לו, אתה מקיים את המצווה, עשית למלך דירה. אבל אתה לא יכול שהדירה תהיה חשוכה, אתה חייב להכניס בזה נשמה, להכניס בזה חיות, להכניס בזה עוצמה, להכניס בזה פנימיות. אם תכניס בזה פנימיות, אז אתה מאיר את הדירה. מצד שני, אם אתה, עוד מעט תראה את הצד, זה הקצה ההפוך, אם אני אבוא ואגיד, אני רק מאיר את הדירה, לא מקיים, אני רק מכניס אור, זה גם לא בסדר. חייב שיהיה גם קיום, והקיום חייב שיהיה עם רגש, צריך שיהיה דירה מוארת. כשבאים ואומרים ליהודי תקיים גם בלי רגש, מה מתכוונים לומר? תבנה לו דירה, כי בסוף חברת החשמל תגיע, מתוך שלא לשמע יבוא לשמע, בסוף הדירה תראה מוארת. זה לא בגלל שאני אומר לא אכפת לי שהמלך יהיה במקום חשוב. המלך אומר תבנה לי את הבית, כי אני יודע בסוף החשמל יגיע, אז אני מוכן להיכנס פנימה. זה בעצם החיבור של שני הדברים. אנחנו אומרים שהמצווה שיהודי מקיים מתגלה בו הרצון האלוקי, אז הוא הזכיר בפנים התניה יצירה ובריאה, אז הוא מוסיף או אפילו בעשייה ביות ספירות דקדושה מקום מצוות מעשיות. שדם, המצוות המעשיות מקומם בעולם העשייה, מה שהוא דיבר בפנים זה על תורה, מה שהוא מוסיף זה מצווה. עכשיו הוא אמרת זה מכאן והלאה, וכן בתורה עצמה יש דבר מעניין. יש בתורה כך, מקרא, מקרא באיזה עולם זה שייך? עולם העשייה. אבל במשנה, משנה זה עולם מעל, יותר גבוה. משנה מתגלה הייחוד ואורן סוף ברוך הוא, איפה? ביצירה. ותלמוד, תלמוד זה עוד יותר גבוה, בבריאה. אם נעשו רגע פה, מה יופי לפי זה? מה יותר מעלה? תלמוד. בריאה? משנה, תלמוד ובריאה, אז הוא הכי גבוה, משנה מתחתיו, אבל זה לא יכול להיות. למה זה לא יכול להיות? ניקח דוגמה פשוטה, רבי שואל על זה שאלה. אם אדם רוצה לקחת, פשוט יש לנו כמה ספרים פה, חומש, וניקח משניות. מותר לשים חומש על כל דבר.
נכון, אבל לא הפוך.
אבל אתה לא יכול, אסור לשים משניות על חומש. ככה הלכה. למה? כי החומש הוא יותר קדוש מהמשנה. הוא חייב להיות מעליו. והמשניות הם מעל הגמרא. אז מה זה? זה תהפוך. פעם אנחנו אומרים שמקרא זה עשייה. ומשנה זה יצירה. ותלמוד זה בריאה. אבל אנחנו יודעים שהסדר הוא בדיוק הפוך. אז מסביר אדמו"ר הזקן אומר, דהיינו, אני אגיד זה אולי קודם בעצב, אז נקרא בפני. הוא אומר, תבין מה הכוונה. כל התורה כולה, כל הרבדים שלה, כל החלקים שלה הם באמת, אתם יודעים באיזה עולם זה? זה עולם האצילות, זה הכל הכי גבוה. רק מה? ישנם חלקים בתורה שבגלל שהם כל כך גבוהים, הרי כל הגבוה ביותר יורד למטה ביותר. אז נקרא שהוא כל כך גבוה, אז הוא יורד עד השיח. אז אפילו ילד בן 5 יכול ללמוד. ואילו כשאתה מדבר על משנה, שהוא גם גבוה, אבל לא כל כך גבוה כמו מקרא, אז שהוא יורד, הוא יורד ליצירה. ואילו גמרא יורד לבריאה. וקבלה נשאר באצילות. לכן אתה לומד, אתה לא מבין קבלה כמו שאתה מבין גמרא, זה נשאר באצילות. נראה את הלשון בפנים. דיינו, שבלימוד מקרא מתפשט הייחוד באור אין סוף ברוך הוא מהאצילות עד העשייה. מקרא שהוא כל כך נעלה, אז הוא יורד עד עולם העשייה. ובמשנה עד היצירה לבדה, זה לא יורד עד עשייה, זה יורד רק ליצירה. ובתלמוד עד הבריאה לבדה, כי כולם באצילות, כולם באמת בעולם האצילות, רק הכוונה היא עד איפה זה יורד למטה. זה נקודה. זה מה שלכם פתחתי, זה בסגנון של שאלה. תיקח ילד בן 5 שיכול ללמוד אותו גמרא, הוא לא יבין. מקרא זה עשייה. למה מקרא זה עשייה? אולי נסביר את זה באותיות, גם לא רק בצורה של ילד מה הוא מבין, בכיוון אחר. חומש, זו אחת ושלום, חומש זה עשייה. למה זה עשייה? בצורה פשוטה, בא יהודי לבית כנסת, אתה רוצה לכבד אותו לעלייה לתורה. עלייה לתורה זה מקרא. לכבד אותו, שיקבל עלייה לתורה, לפני שהוא עולה לתורה אומר ברכה, ברכו את השם המבורך, אומר ברכה, ואחר כך הוא צריך לומר את המילים יחד עם בעל הקורא. יכול להיות שהוא לא הבין מילה אחת ממה שהוא קרא, לא הבין כלום, אבל הברכה שהוא בירך לפני היא לא ברכה לבטלה. למה היא לא ברכה לבטלה? אבל לא הבנת, כי במקרא גם אם לא הבנת, אמרת את המילים, הוצאת את זה מהפה, זה בסדר גמור. למה? כי מקרא נמצא בעולם העשייה. הוצאת את זה עם הפה בעולם העשייה, זה בסדר גמור, לא חסר כלום. גם כן הקדושה של המקרא זה בעשייה. אתה לוקח קלף גשמי, לוקח דיו גשמי, כותב את הספר תורה בקלף על הדיו גשמי, עשייה, וזה קדוש. אבל משנה, לא צריך להגיד מהפה, אבל משנה או גמרא, יבוא אדם ויגיד אני עכשיו הולך ללמוד גמרא, שמתי בבוקר, אני יודע שכשיהודי לפני שלומד תורה צריך להגיד ברכות התורה, אז הוא הולך מברך ברכות התורה ומיד הולך ללמוד גמרא, והוא לא מבין מילה אחת, אומר מילים, לא מבין כלום, אז הברכה שלו הייתה ברכה לבטלה. כתוב בהלכה בשולחן ערוך, לימוד בלי להבין, הלשון בהלכה לא מקרי לימוד כלל, לא נקרא לימוד. למה? כי בתורה שבעל פה צריך להבין. תורה שבכתב גם המילים קדושות, אדם אומר תהילים, הוא לא מבין מילה אחת שהוא אומר, פותח ספר תהילים, אומר את המילים, וזה בסדר גמור. למה? כי מקרא ירד לעשייה. מכיוון שמקרא ירד לעשייה, אז גם מי שנמצא בעולם העשייה ולוקח את הדברים בשפה של עולם העשייה, מה זה שפה? רק נסיים את המשפט. מה זה שפה של עולם העשייה? שפה של עולם העשייה זה שפה של מילים ונייר וקלף ודיו, זה השפה של עולם העשייה, זה בסדר גמור. אבל גמרא ומשנה, תדבר, תיקח את זה בשפה של עולם העשייה, לא לקחת כלום, אתה חייב לקחת את זה עם עולם נעלה יותר. אבל קבלה, קבלה היא כל כך גבוהה שהיא נשארה גבוהה. היא נשארה בשפה כזו שגם מי שלומד קבלה ומבין, אז אדמו"ר הזקן אומר באחד המאמרים שכשאדם מבין, מה הוא מבין? הוא מבין את המילים שהוא קורא, אבל הוא לא מבין את המהות של הדברים. המהות של הדברים הם נשארים מופשפים. זה לא כמו שאתה לומד גמרא ואתה לומד שם על מחליף פרה וחמור ועל הטלית ועל זה, אתה מבין בדיוק על מה מדובר. בקבלה גם הבנת את הרצף ואתה יכול לחזור על המבנה, אז הבנת את המילים, זה נקרא ידיעת המציאות, הבנת על מה מדובר, אבל זה לא ידיעת המהות. למה? כי זה נשאר באצילות. אבל קבלה אינה מתפשטת כלל מהאצילות לביאה. אם אתה רוצה ללמוד קבלה, אם אתה רוצה להפנים קבלה, אתה צריך להיות שייך לעולם האצילות ולתפוס את זה בשפה של אצילות. אם אתה מעולם נמוך יותר, אתה יכול להסתכל לקרוא את המילים, לראות על מה מדובר, אבל אתה לא התחברת לזה. למה? כי קבלה נשארה באצילות. וזה ההבדל בין כל החלקים הללו. כל אחד ירד לו, רואים, כמו שרואים את זה במוחש, באופן ממש משמע. בריאה זה עולם ההבנה, גמרא זה הבנה, משנה זה עולם של יצירה, יצירה זה מידות. לכן במשנה אתה לומד כשר, פסול, טרף, זה חסד, גבורה, אתה לומד על העולם, על המידות. חומש ומקרא זה עולם העשייה, כמו שהסברנו.